הרצף שלנו במקור זה המגיד ממזריץ', ותכננתי היום ממש ככה לחזור אליו לקראת סיום. יש להערכתי עוד מפגש אחד או שניים שככה דעתי נביא אותו, נגיע לאיזה מיצוי ונמשיך הלאה. ובהקשר הזה חשבתי לדבר היום על רב ישראל פרידמן בן שלום, שנפטר ביום שני. וקשה להבין ולהאמין שאפשר להיות מחובר ככה לאדם שבאמת אני פגשתי אותו יחסית, שהוא היה בערוב ימיו, ב-12 השנים האחרונות שלו, ובאיזו התחדשות אדירה. כלומר, אם הוא נפטר קרוב ל-94, אז הוא כבר היה אחרי יובל השנים שלו. והמפגש שלי איתו, שהוא צאצא ישיר למגיד ממזריץ', הוא דור שישי לרב ישראל מרוז'ין, או חמישי, כי הם כולם מתחתנים בתוך כולם, ודור תשיעי למגיד ממזריץ', בן אחר בן. הוא נקרא ישראל פרידמן, כמו רב ישראל מרוז'ין. רב ישראל מרוז'ין היה נין של המגיד ממזריץ', כן, נכד של רבי אברהם המלאך. וכשניסיתי לזכר איך פגשתי אותו, נזכרתי שהייתי בראש השנה באומן לפני 12 שנה עם אנש דאז, זה לא הפעם הראשונה שלי שם בראש השנה, והיה משהו נורא, יש משהו נורא חזק במפגש. בתמיל של בעלי תשובה, ברסלבר ובר שבעים, יש משהו חזק. חזק מדי, אבל על כולנו מתברר לך שהכל המצאה. כלומר, שבודדים גדלו על זה, ועוד יותר בודדים שמעו את הסבא שלהם. כלומר, רובם איפשהו עלו על הדרך הזאת שנקראת ברסלב, אבל לא גדלו על זה בבית. ויש המון חידוש באוויר, אבל אני שנים חולם להקים בית מדרש להתיישנות, ולא בית מדרש להתחדשות. הלאה, זה כמו המילה מנהיגות, אסור להשמיע אותה יותר. התחדשות ומנהיגות, זה מילים שצריך פשוט להוציא אותך מהחדר אם אתה משמיע אותה. ומנהיגות יש, זה לאט לאט פוחת, ברוך השם, פחות מדברים על זה. ואמרתי לנתנאל ש... אני רוצה לפגוש מישהו שראה ופגש את המגיד ממזריץ'. לא המצאה. ראה. אמר, אני מכיר אחד כזה. טוב. חזרנו. לקח אותי. מצאתי את עצמי בגילו, בסלון, מול יהודי, בין 81-2, זה היה לפני 12 שנה. ו... הוא שאל אותי שאלה שאף פעם לא שאלו אותי, הוא שאל אותי מאיזה עיר אתה. כאילו, זה לא היה מאיפה אתה, מאיפה אתה גר, זה מאיזה עיר אתה. אז אמרתי, אני או למעלה בקודש? אז אמר, אתם, המשפחה. והמילה הזאת, אני חושב, הייתה הפתח בשבילי למפגש הזה איתו. בהתחלה זה היה נראה לי נורא תמוה, היה המון דברים שם, שבהתחלה נראו לי מאוד תמוהים. אבל הנושא הזה של המשפחה, כלומר, שאני פגשתי אותו, הוא היה בעצם אדמור של המשפחה. מה זה אומר אדמור של המשפחה? זה אומר שהוא זיכה את המשפחה שלו ואת הנכדים שלו, פשוט גרו אצלו. לא הלכו למקומות אחרים ללמוד, הם גרו אצלו. וכלומר, ההתפתחות הרוחנית והמנטלית והמוסרית והערכית שלהם, זה היה בצמוד אליו. רבי, כמו שפעם היה רבי. תמיד שהייתי שם היו שניים, שלושה נכדים, צעירים, כן? אז הם היו בראשית שנות ה-20 שלהם, ואפילו פחות. והם למעשה היו יחד איתו. והיה כמה נקודות שמאוד חיברו אותי אליו, שגרמו לי בעצם, הייתי בא אליו, הוא היה עושה 3 פעמים בשנה טיש, שזה בגימל בחשוון, שזה בישראל מרוז'ין, יוטט כסלב, זה פטירת המגיד ממזריץ', ויוד באלול, זה הרבי מבהוש, שזה דוד שלו, ובפורים, וחוץ מזה הייתי בא אליו בחגים, בסוכות וחנוכה להדלקה וחגים נוספים, והייתי גם נוסע אליו בלילות מפעם לפעם לדבר איתו. והחוויה הכי חזקה בפגישה איתו היה שיש מישהו שאתה נוגע לו, ולא רק שאתה נוגע לו, הוא מסוגל להגיד את זה. מה הוא אומר לך? ופער השנים אפשר לזה להיות לגמרי טבעי. איך אני שמח שבאת, איך התגעגעתי אליך, איך אני אוהב אותך. האדם הזה באמת הצליח לזהות בשני איזה רגש, איזה עניין, איזה שייכות, ולוותר, לוותר אותה, ואיזה דאגה כזאת אפילו, מה מתקשר אליי מפעם לפעם. ובמשך הזמן, זה לקח זמן להבין מה זה הדרך של רוז'ין. רוז'ין זה לא ציונות דתית, זה לא חרדיות, זה לא ליד, זה קסטה עצמאית. זה ספרים עצמאיים, זה תפיסת עבודת השם עצמאית. יש בה כמה רכיבים מאוד חזקים. הראשון, יש להם איזה אצילות, איזה הוד, איזה נסיכות, אבל עם המון המון שקט, המון מאופקות, המון דיוק. איך שרים ניגון נגיד? זה מלאכה. בהתכוונות, בשקט, בסדר. יחד עם הלבביות, עם הדאגה, ממש האכפתיות לכל מי שהם פוגשים. בשילוב זה פשטות, התורות שלהם מאוד לא מתוחכמות, מאוד בלי איזה שפיל, מאוד בלי איזה פאתוס, בלי איזה יופי נדיר, משהו נורא, שפה מאוד מאוד פשוטה עם רעיונות שהם חוזרים עליהם שוב ושוב, אבל מניעים לאחריות. ולזו תודעה נורא חזקה של שיוויתי, ממש תודעה של נוכחות אלוקית בכל רגע, של הענך בסתר רם, של כל דממה דקה, של לבלתי ידח ממנו נידח, של אחריות על מה שמתרחש. זה מה שגם יצר את הסיפור חיים הביוגרפי הכל כך נדיר שלו. כלומר, הוא בעצם היה אייניקל של שני אדמו"רים, גם בוהוש וגם פשקן. הרבה זמן היה שם בעיות פוריות, והוא למעשה היה הנכד היחיד בחצר. עכשיו, החצר באמת התנהלה כמו באיזה אחוזה. ככה גרו, באיזה מרחב, ברומניה, הם אומרים רומניה. ומסתבר שבכל כפר היה איזה סוג של רבה, ועיקר האנשים שהיו מחכים לו בחדר הקבלה, היו גויים. בסדר? זה קצת מבט אחר על מי זה הרבה. והגויים והגויות היו מבקשים להתברך אצל הרבה. הוא גדל בחצר הזאת, הוא נולד ב-1924, ועדיו לגאון, מלמד פרטי, שלימד אותו את כל הש"ס, ושפות, ולטינית שהוא השתבח בה. ובגיל צעיר הוא באמת נמשך גם לכל מיני, בעיקר לכינים של השומר הצעיר, בתוך איזו תודעה חסידית אפילו הוא אמר, שלביל תידח ממנו נידח, הסבים שלו ידעו מזה. אחר כך הגיעה המלחמה, וכל הרבס של האזור הזה, ההונגרים והרומנים, הגיעו לבוקרשט, אל הדוד שלו, רבי יצחק מבוהוש, כולל חמיב, שזה הרבי מוויז'ניץ, האמרי חיים, הסבא של הרבס הנוכחי מוויז'ניץ. ושם הוא הכיר את חמיב, שקרא לו סוקו מיין, שהוא שלי. סוקו היה הכינוי שלו. שם הוא הכיר את אשתו ציפורה, הבת של הרבי מוויז'ניץ, כלומר מדובר פה ב... השידוך של העולם החסידי, גזע רוז'ין, גזע המלכות, גזע ויז'ניץ עם הציסה הויז'ניצאית, האנרגיה אפילו. והם עלו לארץ, התחתנו על הדשא בנהלל, והוא החליט להיות חלק, לחמו בתש"ח, להיות חלק מתנועת השומר הצעיר, הקיבוץ הארצי, בין האדמו"רים, שהוסמך לרבנות בידי כל גדולי מזרח אירופה בגיל 17. כמה שנים אחר כך הוא עובד ברפת בקיבוץ רשפים בעמק בית שאן, הוא מזכיר הקיבוץ. ברוך אותו, זה נגד, שכולם ברוך. הם הקפידו גם בקיבוץ, ככה לדבריהם, לשמור על שבת וכשרות ומשפחה. ממשיך ללמוד תורה, היה בקשר עם הדודים שלו, שהיו רבס בעיקר בתל אביב. אדמו"ר רוז'ין היו בתל אביב. וכשחמיו חלה, הוא נורא ביקש שהם הלכו לקיבוץ דתי. אז הם עברו לסעד. והוא נשאר עוד עם שני הגדולים, שנה וחצי ברשפים, כי הוא היה מזכיר הקיבוץ, והיה לו, הוא היה מדריך נוער, לפני זה עובד ברפת, ועברו לסעד. אחר כך נסעו לצרפת, לכן הוא לשליחות, אחר כך, ולכן הם עברתו את השם לבן שלום. שלום זה, פרידמן זה אי שלום בעצם. ועברתו בן שלום, כי רבי שלום היה האבא של רבי ישראל מרוז'ין. בשנות ה-40 לחייו הוא התחיל ללכת לאקדמיה, זה דבר לא מצוי, שבשנות ה-40 אתה מתחיל תואר ראשון, ונהיה פרופסור להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בן גוריון, שהוא תושב סעד, וממשיך לעשות תורנויות ברפת, והתמחה בבית שני בבית שמאי. ב-17 השנים האחרונות הם עברו לגור בגילו בדירת שיכון, בתוך חלק שני הילדים שלו, שניים מתוך חמישה, הלכו שם לגילו, שכונה יחסית חצר אחורית של ירושלים, אחד הלך לקריית מנחם, התפצלו, אז יש קיבוץ עירוני בקריית מנחם, אחד בגילו, הוא עבר לגור בגילו, ככה בגיל 77, דירה יחסית פשוטה, ולא עוצר. אם חשבנו שהוא עוצר, רבי ישראל לא עוצר. מתחיל ללמד שם במכינה, דתיים, חילונים, בנים, בנות. מתחיל לנהוג במנהגי אדמו"רות, זוכה להכרה מצד המשפחה שלו, כלומר הוא גיס של הרבי מויז'ניץ, אשתו דודה של סאטמר ובלז וסלונים, מהיחידים שזוכרים מה היה לפני השואה, שפגשו את הרבס הגדולים שלפני השואה, ששימשו אותם, ולאט לאט כל מיני צעירים מהחצרות החסידיות באים לשמוע ממנה וממנו על העולם החסידי שהיה. איך? זהו. במקומות האלה בעצם האדמו"ר יש לו משפחה. החסידים זה המשפחה. כלומר הבנים שלו והנכדים. זה האדמו"רות. הטישים הם משפחתיים, בסדר? זה לא פרנצ'ס, זה לא חסידויות פולים, שיש חסידים. יש משהו מאוד משפחתי, שאני פגשתי אותו פעם ראשונה. אז פה היה... 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 היה כל מיני. א', לפני הכל הלבושים. לבושים, ויש לו את המעיל של הרוז'ינר, עם הקופליק. והסויבב גרטל, ויש לה, יש לו את הגרטל של הרוז'ינר, כלומר הוא... יש לו חפצים של המגיד ממזריץ' אצלו, שהוא מנגן את הניגונים, היה להם מין חפץ שהיה דופק על השולחן. התחיל לנהוג באדמו"רות, חלק היו, גם ברכות קצת, גם כביטלח, אבל מצד שני, היו קוראים לו ישראל. בסדר? אדמו"ר ש... כל הרבס באים אליו, אבל שם בקהילה הילדים קוראים לו ישראל. שזה אני אף פעם לא הצלחתי. לא ניסיתי אפילו. זה היה נראה לי מקומם. יש גבול לשוויון הקיבוצי שהייתי יכול לקחת עליי. למעשה שפגשתי אותו, היה משהו מאוד שונה בכל מה שהכרתי. הדגש לא היה על הספרים, על הלימוד, על האוריינות, למרות שזה היה. היה גם תלמיד חכם גדול, בירושלמי, בבבלי, בחסידות. הדגש היה על המפגש, המפגש האנושי. אני מסוים, זה פעם ראשונה שפגשתי מה זה רבי. כלומר, זה לא בהכרח מישהו שיודע יותר ממך, למרות שזה תמיד טוב, אלא זה מישהו שמצליח, שאתה משתכנע שאתה נוגע לו הרבה יותר ממה שאתה נוגע לעצמך. ובמקום הזה היה מפגש נורא בלתי אמצעי, אדם שהיה מבוגר ממני בעשרות שנים. ואני זוכר שפעם ראשונה באתי אליו להדלקה בחנוכה, זה לקח שעתיים. להדליק נרות, שעתיים, עם חנוכיה של אבותיו הקדושים. והנכדים והילדים ליד, עוד איזה אברי חסידי וזהו. ואחר כך עושה טיש בבית, שבטיש שרים את הניגונים, יש סדר ניגונים, בדיוק איך שרים, איזה ניגון. והוא אומר איזה תורה, הוא בדרך כלל מקריא מה שאבותיו כתבו, פאר ישראל או עולי יעקב, ועולי יעקב זה, סבא, זה דוד שלו, והפאר ישראל לסבא שלו, או הדעת משה, או חיי שלמה, הכל הרבי של רוז'ין. והיה אפשר בעצם, היה איזה מתנה, הוא קיבל 17 שנה, או אנחנו קיבלנו את המתנה הזאת, ממש להיות ליד אחד היהודים, אני חושב, הצדיקים שבדור, או במובן הזה, האדם שלא ראיתי הכרת הנוכח, כמו שרב צדוק קורא לזה, צורה כל כך מובהקת כמו שראיתי אצלו. התורות זה לא היה העניין. כן, כלומר, זה לא ששמעתי שם משהו עמוק, אבל ראיתי מישהו שחי את הכרת הנוכח, או בשפה שלו, הופך את העני לעין, בצורה שלא מציתי. וזה יצר גם יחסים חברתיים מאוד מרשימים, היית בא, הוא היה מתעניין בך באמת, הוא לגמרי היה איתך. זה לא ראיתי דבר כזה. לא היה לו את הרגע של, אולי אתה צריך ללכת, איזה צלצול טלפון, הוא היה איתך. אתה הדבר הכי משמעותי שיש לו בחייו. אחר כך עם הילדים שלי גם, היינו באים אליו בסוכות עם הילדים תמיד, או לטישים גם, זה, לגמרי עם הילד. מבחינה זאת, שאנחנו מדברים על מורה רוחני, הוא היה מורה לחיים, לא אדם שהשאיר ספרים, הוא התנגד לכתיבת ספרים, הוא לא הסכים אף פעם להתראיין. הצעתי לו אפילו פעם לשבת איתו לכתוב את התורות, אז הוא אמר, העיקר זה שאנחנו נפגשים, מה צריך לכתוב? הכתיבה יש בה איזה עיבוד של הבלתי אמצעיות. וכל הזמן אחריות על עם ישראל. שהשני יגע לי, במסירות נפש, שבאמת יצרה אצל כל אחד מהילדים שלו פרויקטים חברתיים וקצונה בחירה בצהל, הבן שלו הושע הוא קצין מילואים ראשי, תת-אלוף, כל הנכדים כולם קצינים, משהו מאוד מאוד מושרש במדינה, אבל בגלל שזה עם ישראל, לא במדינה כפרויקט עם איזה תיאוריה כמו של הרב קוק, כמו שיש לנו בכיוון של מרכז, מבחינה הזאת הם כאילו הכי קרובים אבל גם הכי רחוקים, זה לא אידיאולוגיה, זה משפחה, אנחנו ביחד כי אנחנו משפחה. זה דבר מאוד, מאוד עוצמתי, ומבחינה הזאת זה היה זכות להכיר אותו, כמו שאדם מהדורות הקודמים. והיום חשבתי שנראה קצת ניגע מה זה רוז'ין, גם דברים שלו, הוא לא כתב, אבל יש פה איזה שיחה ממנו. ובאמת לגעת, אני יכול להגיד שלי זה שידד המון המון מערכות בתפיסה מה זה חסידות. אני היום יכול להגיד באחריות מלאה שמי שאין לו אדם שהוא נמצא איתו באינטראקציה רוחנית, הוא עוד לא התחיל. את המפגש עם העולם הזה של החסידות. האינטראקציה לא מיסטית ולא מגית, ולא בודק בספרים, ולא שואל בקפה, ולא רואה בשמיים.
יש לי עוד. אלא אדם שבאמת לפני הכל אתה משתכנע שהקיום שלך נוגע לו. לפעמים, אפילו יותר מה שאתה נוגע לעצמך. זה היה, אני חושב, הדבר המשמעותי. אין דבר כזה תהיה צדיק של עצמך במובן הזה, זה הפך לגמרי ממה שלפעמים אומרים פה. אלא זה להיות באינטראקציה בין אישית עם הזולת, שהבסיס ליחסים זה באמת מילי דשמיא. להסכים להיכנס למערכת יחסים כזאת. ובטישים שלו, אני חושב הדבר המשמעותי ביותר היה שהוא היה עובר אחד-אחד. כאמור, בהתחלה שאני הגעתי, זה היה בתוך הבית, אחר כך זה היה במכינה, בטישים הגדולים, אני חושב היו כבר קרוב ל-200 איש. ולעבור אחד-אחד עם לחיים, הוא למעלה מ-90, ולשאול כל אחד מאיפה הוא ואיך קוראים לו ומה הוא עושה פה, ואיך אני שמח שהגעת. איך אני שמח לראות אותך. אנשים שהם בגיל של הנינים שלו. זהו, אז יום שני באמת עוד זכיתי ככה להיות איתו בשעות האחרונות שלו, אחרי שהוא נפטר, הוא שכב שם בחדר, אף שהייתי בא בערבים, בלילות, הוא היה אוהב בלילות, ברוז'ין, ערבים את הלילה, זה גם דבר משמעותי בעיניי, לא לחוצים כל כך על הבוקר. אוהבים את הלילה, אפשר, יהודי בלילה. אז אני בהרבה מאוד התייעצויות שלי הייתי מתייעץ איתו, גם בכל מיני רגעי משבר של הישיבה פה, וגם בכלל על החיים האישיים, אבל בעיקר בעבודת השם, ברוחניות. הרודים גם היו עוסקים הרבה גם ב... היו עוסקים הרבה גם בקבלה, זה מאוד העסיק אותי איך היו לומדים. זהו, זה נתן לי באמת מגע אחר עם העולם החסידי, איך זה עובד. אנחנו פה קצת לומדים את זה על מצע מנותק מבחינה זאת, והוא היה הראשון שיצר מצע מחובר, כן? אתה פוגש את ההקשר, את המרחב. אשתו תמיד שם, כן? זה חצר מבחינה הזאת שאשתו, זה היה יחידה אחת, כן? יושבת לידו בטישים. והטישים היו בהם, היה, לא יושבים ביחד, אבל תמיד היו גברים ונשים. והתמהיל הזה של רבס שבאים ללוות אותו עם קיבוצניקים, עם צעירים מישיבת האסדר בנתיבות, שהוא היה ראש ישיבה לצד הרב הסולין, עם החבר'ה מהמכינה שם, עם כל מיני שכנים מגילו, גם הבוקר שהייתי שם, ליברמן וכל מיני שכנות מגילו, החצרות האחוריות של ירושלים, וקיבוצניקים מסעד, וחבר'ה צעירים מהמכינה, ככה איזה מין תמהיל שאני בהתחלה נורא תמתי, אפילו היה לי אקפידה קצת על הנכדים שלו, למה הם לא הולכים ללמוד ברצינות בישיבות? למה הם שם במכינה? קצת זלזלתי אפילו. ובמשך הזמן הבנתי שהם במשפחה, הם חיים בתוך המשפחה. אפילו בניחום יש שם אח ואחות חיים בבית אחד, יש קיר, יש דלת באמצע, אבל יש בזה משהו, החצר החסידית היא לפני הכל חצר מזרחית במובן החמולתי. כשאתה מבין את זה, זה הכל מתהפך. כלומר, זה לא חצר מערבית, כל אחד חי לעצמו. אתה פוגש את ההורים פעם בחודש, אתה נוסע אליהם, אין חיה כזאת. ככה אנחנו חיים, אבל אין חיה כזאת. כולם חיים ביחד, והנכדים חיים שם. כן? וממשיכים את הדרך, כל הזמן מדברים, ממשיכים את הדרך, את האחריות הזאת לכל יהודי, שאני מרגיש שיש לה הרבה מאוד משמעויות, גם מעשיות. תוסיפו לכל זה שהם אנשי תנועת העבודה, ובכלל היה דבר מרענן, לפגוש דברים כאלה, מקימו מדינה. מהבחינה של הסוציאליזם, של השייכות לציונות הבסיסית והשורשית, נוצר איזה תמהיל של סוציאליסט, פרופסור להיסטוריה, דובר שפות עתיקות, עם רבה, שהיו גם מגיעים רבס לטישים שם, הרב דודי דודקביץ' והרב פרומן והרב מיכי יוספי ורבס וקצינים, כולם היו באים לטיש. זה ככה דבר אחר מכל מה שהכרתי. וזהו, עכשיו הייתי רוצה שבאמת קצת נראה את הדמות, את הדברים. אני לא יודע למה קצת התערבב בצילום הדברים, אבל כן, זה מתחיל מצד שמאל ולא, אבל בסדר. מתחיל מדברים, מה? איך? כן, זה הוכחה שהצלחתי לספר עליו. כלומר, באמת, זה הגדרה מיוחדת. איך אני אגיד? זה רק לראות את האדם. זה מפגש עם האדם. בקנה הזאת, הבלתי אמצעיות. המפגש עם האדם. אין פה תורה.
דיברת לא מפגש עם האדם, דיברת מפגש עם חסידות.
עם המחצר המשפחתי. ככה הוא היה נראה לפני השואה.
החסידים לא נכון,
לא, דיברתי על ההצעה החסידית. לציונות רוז'ין היו מאוד ציונים, אבל הוא עשה את הצעדים שלו. לא, ברוז'ין לא. לא, סדיגור. לא. לא, ברוז'ין היה רב שלמה מסדיגורה, אוהלי יעקב, הבן שלו, חמיב, רב ישראל מאוסייתין, סדיגורה היו מאוד ציונים, גם בבאוש, בצ'ורטקום, לא, ברוז'ין זה היה אובייס. לא, ודאי שהוא...
אני חושב שאתה מתכוון של אף אחד מהם לא היה בן תת-אלוף.
לא, נכון.
גם אצלם אף אחד, כלומר, הכי גבוה שהגיעו היה לדבר באהדה על החיילים.
אני מסכים, אני אנסה... פעם הוא אמר לי שהוא לא אומר שכל מה שההכרעות שהוא הכריע בחיים היו אופטימליות, אבל הכל הוא עשה ממסירות נפש. בסדר, היה לו את הדרך שלו. מבחינה הזאת אני חושב שזה היה הסיכוי לחיבור לחברה הדתית לאומית. אבל צריך לזכור, זה לא דתיות לאומית. זה לא הרב קוק, זה לא הרב נריה, זה לא הרב סלוויץ'.
יש בהפרד שרחו לישיבה שלנו, כן.
נוצרו חיבורים, אבל אני אומר, זה כמו שלולית ליד הים ואף אחד לא שמע על השני. לא לומדים שם הרב קוק, בסדר? לא לומדים כל מה שהתחבר במאה השנים האחרונות בבתי המדרש שלנו, זה לא העניין. העניין זה האבות שלו, לומדים את האבות. טוב, אז זהו, עד עכשיו דיברתי ממנו, אבל אני אומר כן, זה לא עניין של שכנוע, זה המפגש הבלתי אמצעי. מבחינה הזאת ברוז'ין אמרו שרואים תורה, לא שומעים. הלשמוע לא היה הפקטור. עכשיו, כשאני הגעתי אליו אחרי הרבה שנים הרב שגר, זה היה מאוד מורכב המעבר הזה. פעם אפילו הרב שגר שאל את מעוז ונתנאל, מה אתם מוצאים שם? הוא באמת לא הבין. בסדר? זה משהו אחר, זה וקטור אחר בנפש. וקטור שיודע שיש מישהו מחוץ לו. זה חידוש, זה היה לי חידוש. שיש מישהו מחוץ לי. והקיום שלי תלוי בקיום שלו. ככל שהקיום שלו יותר נוגע לי, זה הסיכוי שלי לפגוש את האינסוף. זה דברים שלא שמעתי עליהם פה. כמציאות. בסדר, אז אני אומר, זה לא לשמוע, זה לראות. טוב, עכשיו ניסיתי, למרות הקושי, כן, אנחנו יהודים ש... כמו שאתה אומר, זה לא משכנע. אז ננסה קצת ללמוד גם את הכיוונים, מה דיברו ברוז'ין, וגם מה... קצת ממנו. אין הרבה, הוא כאמור התנגד לכתיבה. פעם שהצעתי לו, אז הוא אמר, העיקר זה אנחנו נפגשים. יש מבט, יש רמיזה, יש חיוך. מה צריך לכתוב? ומי שלא נפגש, לא נפגש. כן, דגש אצלו היה על הנכדים, על כמה בני עלייה מועטים, תלמידים שהסתובבו אצלו הבית, ממש להסתובב. כן, זה לא שההיכרות לא הייתה בשיעור, מקורות, הרב עושה לך את התעלול שלו. בבית, אוכל, לומדים משהו, הולך החוצה, עושים קידוש לבנה, נוסע לבני ברק, תלווה אליו בדרך לנתיבות במונית שירות. בסדר, זה היה משהו, מבחינתי זה סגר לי הרבה מעגלים עם תיאורים שראיתי ביפן, בהודו, במובן של איך אתה פוגש את המורה. זה לא מורה מערבי שאתה מנסה לפגוש אותו במה הוא אומר. זה לא היה הנושא. לכן אני סמוך ובטוח שלא יהיה עכשיו, יש איזה יהודי חשוב שגם נפטר בשנים האחרונות, ועכשיו מנסים לשכנע אותנו שהיה לו תורה ענקית. זה לא עובד. אני לא אומר. אני אומר, גם פה זה לא הדגש על החידושים. הדגש זה על על הבלתי אמצעיות שבה הוא פגש אנשים והצליח להכניס להם איזה אתגר ממש יומיומי של קדושה, של דבקות, של ביטול ושל אחריות. זהו, בואו נראה. אומר השלה ככה. ברוז'י נאהבו את השלה הזה. דברי חכמים בנחת נשמעים, מי שמידתו כך, אזי אינו בא לידי חס לעולם, והכוונה בנחת נשמעים, בנחת רוח ולא ברמות רוח, כי מי שאוחז במידת הענווה, ממילא אינו כועס לעולם, כי הוא סובל ומעלים עין מסוררים. וגם הכוונה בנחת, היינו במתון ולא במהירות ברעש גדול. על כן ינהוג אדם במידות הנחת, דהיינו המתון, ואל ימהר לו בדיבור ולא במעשה, ואז לא יבוא לעולם לידי חס, ולא יגרום סילוק השכינה ממנו, רק יהיה כיסא לשכינה. וסימנך כי השכינה אינה לא ברוח ולא ברעש ולא באש. הרוח היא רמות, רוח הגאווה, הרעש הוא היפוך מהמתון, האש היא רתיחת הכעס, ובכל דממה דקה שם שורה השכינה. כן, אז מבחינה הזאת זה הפוך מכל מה שיש בחצרות החסידים, החתונות שם, זה עולם אחר. המצוותן שהוא היה רוקד, הדיבור, הכל מאוד מאוד מאופק, לא תמיד מתאים לישראלי שבאנו במובן התוסס. כן, הפער בין תשעה באב לפורים, אנחנו בדרך כלל רוצים אותו יותר רחב, אבל זה סוג של וקטור שאני חושב שהוא קריטי, הוא נדרש. גם איפוק נפשי. גם איפוק נפשי, אבל שאתה מבין שיש פה איזה מין, אני זוכר שבזה רגע אחד התבוננתי בו, זה ככה אחרי שתפסתי מה זה זן, אמרתי יש פה מורה זן, כן? כלומר מישהו שאפשר להסתכל עליו, שזה בעצם, זה הבודיזם, החסידות כבודיזם במובן הזה של, אני לא צריך לשמוע מה הוא אומר. אני מסתכל עליו ויש איזה, זה הכרת נוכח, שאתה מרגיש שהוא נמצא. כן, התמונה הזאת היא אולי, זה תמונה שאיתן שהוא נשוי לנכדה, שלח לי. זה היה הפוזיציה, כאילו כל הזמן באיזה רצינות, צחוקים, השתחררות, משברים, זה הכי הפוך מברסלב, הכי הפוך מברסלב. המשבר היחסים בינינו היה, שהוא שמע שנסעתי, אחרי שהכרתי אותו עוד פעם לאומן. זה, כן, לא היה אפשר באמת משבר, אבל זה הכי הפוך מהאנרגיה הגוש אמוני מצד אחד, והברסלברית מצד שני. זה משהו מאוד מאוד מתון, איטי. כן, לילה במובן של היום שלו, לא לילה במובן של הלילה, כמו אצל רב נחמן. הקצה של
היום.
כן, כן. ההבדל הכי משמעותי, אני חושב ש...
גם בחב"ד היום.
כן, כן. לא, ודאי שיש הרבה מהמשותף. שניהם בעצם מייחסים את עצמם למגיד ממזריץ', שלא קיים בשאר החצרות. דיברנו בתחילת שנה על ההבדל בעצם בין התפילה של הבעל שם טוב האקסטרוברטית לעומת המופנמות החבדית. התפילה מאוד דומה, זה לפני הכל. ושניהם לא זזים בתפילה. דבר שני, יש את האחריות הזאת הממשית ליהודי. והקרע, אני חושב ההבדל הגדול זה ביחס לציונות שיצר המון חבד, ניסו לטעון שהם...
אולי משהו גם באליטיזם?
אליטיזם משותף לעוד רבים. למרות ש... כן, אבל חב"ד שמו דגש מאוד גדול על האמצעיות. כלומר, מה כותב אדמו"ר זקן בתקנות לזני בתף קוף נון ג'? עד מתי אתם באים אצלי לבלבל את מוחי? ומתי יעשה גם אנוכי לביתי? עד מתי ימשיכו כל חסידי הפלחים לבוא אצלי ולהטריד נפשי? והרי אני צריך כבר לילך הלאה והם באים אצלי. זה חב"ד, אתה מבין? שיש לך שנייה אצל הרבה. הוא עושה לך ככה וזה מספיק. שירו, אבל לשנייה, אתה מבין, ויש לי ספרים. עיקר העניין שלו היה שתלמד את הדבר מלכות. ואני אשלח לי מכתב ואני אזכיר אותך על הציון. כן? כמובן, כמובן, הם גם פיצלו, הם עשו בשכל ברוז'ין, הם פיצלו את זה. כל אחד לקח, כמו נדבורנה, בנדבורנה יש 84 רבס היום. גאוני? אתה מבין? לא כמו גור שהכל רובץ על אחד, חבד על אחד, אפשר להשתגע. זה ודאי, כלומר, הריכוזיות קשורה לזה שיש... אמצעיות, לעומת חוסר הריכוזיות שמייצר את הבלתי אמצעיות. אז מבחינה הזאת אני חושב שיש הרבה מאוד הבדל. עכשיו, היחס לציונות הוא מאוד משמעותי. רוז'ין הלכו ביחד עם הציונות, היו שותפים פעילים, וזה יצר המון זיקות וחיבורים ומשמעויות אחרות. כלומר, החלופה הזאת והיחס לארץ ישראל, נגיד הסבא, רב ישראל לא יצא מהארץ אחרי שהוא הגיע פרט לצרפת, הוא לא נסע לקברים של אבותיו בבאוש, הוא אמר שהוא חושש גם שאם הוא יישא הוא לא יחזור, משהו שם במשפחתיות הזאת מאוד מאוד חזק, שבחבד היה גם נוכח המשפחתיות, אבל אם... עם הפער, לא היה אפשר להיכנס, היה זל עליון, היה זל תחתון, היה את הפערים האלה, שפה היית פשוט יכול לבוא, היית דופק אצלו בבית ונכנס. טוב, בואו נראה קצת אורות שלהם, שימו לב גם לשפה, השפה היא מאוד נגישה, אין מושגים קבליים, בסדר? לקח לי הרבה זמן להשתכנע מזה, כי אין שום מושג, מה עושים? עכשיו, כן ראוי לציין ש... הם עסקו הרבה בקבלה, בעיקר בסידור רב יעקב קופל ממזריץ' ורב שבתאי שפטל. אני אפילו זכיתי להתעסק איתו בזה, והוא הראה לי איפה הם מכוונים, מה הם מכוונים בכל מקום, גם בעיקר סביב הושענות, שם הם היו מכוונים, ברוז'ין עיקר העניין היה כוונות. היו עוסקים הרבה בקבלת הרמק, פחות קבלת הארי, וגם אני חושב קשור לרוז'ין, הרי ההבדל ה... פחות בחסידות אומרים, שזה קבלה של ייחוס וזה קבלה של יופי. אז רוז'ין, הייחוס זה דבר חשוב. אז זה מרבי יצחק מאוסייתין, שהוא למעשה...
אני
אז הנה, זה הרבי הראשון, השני באוסייתין, אוסייתין מאוד השפיעו עליו, זה דוד שלו, רב יעקב מאוסייתין, אבל יעקב,
הוא חתן, הוא חתן. רבי יעקב הוא למעשה גדל בבוהוש, זה מקרה מאוד מעניין, אין הרבה מקרים חסידים כאלה, שלמעשה הוא נהיה חתן, הוא הפך להיות הרבה, הוא ויתר כאילו על הרביסטבו, ככה אומרים ביידיש, מצד אביו ולקח מצד חותנו. בעת התעטפו בתלית ותפילין בשעה מוקדמת בבוקר, היה בחדר גדול בבית, ואף אחד מהמתפללים עדיין לא הגיע לבית הכנסת. היה אומר אז הברכות להתעטף בציצית ולהניח תפילין בדבקות וכל רם שנשמע בכל הבית. אמירתם הייתה בחיי ניגון המלא הודעה והשתפכות להשם. מיליו היו נאמרות ביישוב הדת כמונה פנינים ולא בחיפזון. כל מילה ומילה ביטאה חמיהה והשתוקקות וקבלת עול מלכות שמיים. כך היינו רגילים מן הבית לשמוע כל הברכות נשמעות בהתאפקות וכל דממה דקה. אך אם הראה שהתאחר מעט לתפילה וכבר היו נשים בבית כנסת, אזי היו הברכות נשמעות בהתאפקות ובכל דממה דקה. כן, הדגש כל הזמן זה ההתאפקות, הכל דממה דקה, השקט. עכשיו נענועים שלו ב...
יש לי עוד שאלה, כאילו.
כן.
כאילו גם, אם יש אני מבין את החוויה, משהו שאלה לי, כאילו נפשי, כאילו, יש את התיאורים בחב"ד של בטונקס ההתפעלות, נכון? שכאילו יש איזה משהו שמאוד מאוד 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 צריך, אבל מאוד מפק לי בחוץ.
כן.
כאילו מדעה שפה זה לא ככה וכך, כאילו. לא, שגם כאילו מה שאתה אמרת, להיפוך הפנימי, כאילו, להבין את זה יותר, כאילו, מה...
כן,
אבל... לא יודע אם זה רק חוסר מוחצנות, כאילו, שיש פה איזה באמת איזה משהו בפנים, שהוא...
אני חושב שכשלא
היו אנשים, הוא כן
דרך לכל
הסיפור.
זהו,
כאילו,
מעניין אותי להתעכב
על זה, כאילו, מה...
אני חושב שיש באמת איזשהו סוג מסוים של... נורא דומה לאיזה נרוונה, כאילו זה ביטול האמוציות. זה היה לי משבר להגיע לשם בפורים, זה לא פורים, תשעה באב יותר, זה לא פורים. כלומר יש משהו ממש בהשקטת המרחב החיצוני וכניסה למרחב פנימי. בחב"ד היה מרחב חיצוני, רק הם כל הזמן טבעו שהוא יהיה מקושר נכון למרחב הפנימי. פה, מבחינה מסוימת, היה השקטה שלו. רואים את זה ממש מכל התיאורים. תראה פה, שוב, על רבי ישראל מיוסיאטין, הנענועים שלו בסוכות היו בהתרגשות, הרבה פעמים היו עיניו זולגות דמעות, ואף זאת לא היו נראים אצלו, רק אשר היה נדמה לו שאף אחד אינו מרגיש בו. שוב, כל הזמן, אז היה עומד בפינה שלא הרגישו בו. אחר כך, כאשר החל בהנהגתו, חדר אחד מורים, היה עושה נענועים יחד עם הציבור בבית כנסת. הייתה עבודתו בהתאפקות. הוא פעם, שוב, זאת המילה, הוא פעם אמר לרב שלומניו מסדיגורה, כל שנה בשבועות אומר אני את מגילת רות, בהתרגשות ובחיות, הנה אני מרגיש רואה שם רוח הקודש, נצחיות ספרי התנך וישראל, אך כאמור כלפי חוץ לא נראה ולא הורגש שלב התרגשות גדולה, היא חוויה פנימית שאין ראוי לשתף בה את הזולה. בסדר, אתם מבינים?
אני פוגש אותך, אבל
החברות
שלי
הם
לא
משהו שראוי
לשתף אותם
בחיים. אתה משתף אותי. אני הרבה, אני לא משתף אותך.
זה שגת
מלחמה
אלו לרבס.
שמה? לא להפחיל את הרבס הזה שרועד. כן. עכשיו, מבחינה הזאת זה הפוך מהחצרות הפולנים. של הדרמה, של ההתרחשות. אני זוכר שפעם הייתי בטיש בוויז'ניץ, שהיה הרבי הקודם. שם בוויז'ניץ זה נקרא בוטה. הוא דופק על... ועכשיו הרבי היה כבר בערוב ימה, והבן שלו, המודח שחזר, סרול, הניג את הטיש, ודופק, וקופץ. כן?
אם זה באיזשהו... איזשהו מאבק או ניסיון לנצח את המערכת ולעשות משהו אחר, אז הייתי מצפה שזה איזשהו ציפייה לאותנטית. כלומר, אם אני מרגיש מתרגש, אז יראו, אני לא אגזים, אבל פה הוא יסתיר אפילו את ההתרגשות העצמית. כלומר, יש כאן איזו הסתרה...
אני חושב שהחשש כל הזמן היה משקר. כלומר, מבחינה הזאת יש בה משהו קוצקאי.
כל הזמן החשש מחוסר אמת, מזה שזה לא מדויק, ביחס לעצמך. ביחס לזולת...
זה לא הפריע לך, אבל שאתה מגיע, ואתה יודע שהסיפור פה מתרחש רק כלפיך. כאילו, אתה על ה...
מה, כשבן אדם הולך למורה גדול, כאילו, חצי דדים, מה אתה רוצה?
לא,
אבל מה?
מה?
אבל זה חצי דדי הפוך. חצי דדי הפוך, אתה מקבל והוא משפיע, כאן, הוא לא כל כך משפיע כלום, כאילו, סגור בתור מצטור, ואתה...
ההשפעה שלו זה שהוא איתך, כאילו, הוא לא מביא מעצמו, הוא לא משתף, אבל הוא איתך, הוא קשור איתך. הוא אוהב אותך, כן, אתה רואה אותו, כן, כי ההשפעה עוברת לא בזה שאני
מספר
לך מה
תרס
שלי, כאילו...
לא, אבל שוב, גם, כאילו, גם לא היה תרס במובן שיש לו איזה תורה סודית והוא לא מגלה, אתה מבין? כאילו, במובן עמוק, אני חושב, הוא חווה את החיים דרך הזולת. אבל אני מזכיר.
כתוב, היא חווה נפשית פנימית שאין ראוי לחבר בה את הזולת,
כן.
לא יכול להוריד את העוצמה של המשפט הזה.
לא, השאלה למה? זה יכול להיות מתוך הנחווה, זה יכול להיות מתוך מקום של כאילו.
אני מבין שזה כהפרה של האינטימיות. אני מבין שיש פה איזה מקום כאילו ש... כאילו הסיפור הוא שלא סתם כאילו שבשיג בשיאת המשפחה על זה. אני לא בא משם. אני לא מסכים. הם מאוד... הם לא רואים שכולך, הוא לא רצה כאילו.
לא רצה, כן, כן, כן.
כן, למה כמוהו, למה שעם ישראל לא יבוא אליו, למה שעם ישראל לא ישמע אותו, למה שהטיש לא יהיה רק מקום קטן,
תן לו בנייני האומה.
מה, כן, כאילו, תמיד נכון, מה, למה לא, כאילו, כאילו, אני כאילו שמעתי מהתחלת, מהמשפחה, לא, יש פה משהו שהוא סודי, שהוא דימי, שהוא לא מוחצן, שהוא...
אבל מי שכן מגיע, מי שכן שם,
זה... אני אומר, כאילו, יש פה איזה משהו שכאילו, אין ראוי לשתף, זה אומר שזה כאילו לא, המרחב הוא לא המרחב שבחוץ, המרחב, יש פה משהו
אינטימי,
רק שלנו.
מי שמספר
את זה,
יודע.
כן.
אבל אין לך גם את הערך שזה לא... שמה? כאילו אתה כן ניסית להיכנס לסיפור, ובכל זאת, זה מה שאני רוצה לדעת, האם חוויה נפשית שאין רואה שאתה יודע, זה הזולת חוץ מעצמו?
לא.
או הזולת של כל מי שנמצא בקהילה, כלומר, אתה כבר נכנסת, אתה כבר אין ראוי לשתף בה? לשתף בה אותך?
לא, אני חושב שדווקא ככל שהזמן שחף, היה יותר שיתוף. אבל צריך גם לדעת שהעולמות, פעם דיברתי איתו על יוגה. אז הוא אמר משפט שהבהיר לשנינו שכל אחד גם יש לו את המקומות שלו. אמר, תראה, אני לא צריך את זה. אני, יש לי את אבותיי. בסדר? כאילו, מבחינה זאת, יש לי מסורת משפחתית. עכשיו, אנחנו אחרי השואה, כל אחד זה קהל גרים פה. מי שאומר לך, יש לי את העולם המשפחתי שלי. אז נכון, הוא עשה סיבוב, כלומר...
הבן שלו, אבותיו פתאום נכנס פה גורם משנה משוואה. טוב,
זה
כבר,
זה משום,
אבל כן.
שמה?
אני אומר, פתאום אבותיו זה גם להיות מה שאומר הצעיר, אתה מבין?
אבל מבחינת...
אבותיו גם מי שקרמיה.
אבל...
האישי, הוא היה לו את המרחב האישי, שהוא היה של אבותיו, הוא היה לו את הגינונים ש... כאילו...
ואפילו השומר הצעיר זה מין תפיסה שזה מה שאבותיו רצו. אתה מבין? הוא הנוסע לתל אביב לדודים שלו. יש פה כאילו זה חשבון, בוא נקרא דברים שהוא עצמו אמר, זה אולי ייתן עוד קצת את האישיות. קודם כל צריך להבהיר שבקשר עם הקדוש ברוך הוא, המגמה היא לא שהאדם יהיה אך ורק קשור לקדוש ברוך הוא בלי לדאוג לזולת. יש מגמה כזאת בחסידות. יש מגמה כזאת עד עצם היום הזה, שאדם משתדל להגיע לאותה התעלות, לאותו הקשר, אך כאן זה מתחיל וכאן זה נגמר. אין בקשר הזה שום אחריות כלפי הזולת, שום אחריות לגבי מי שלא שייך למחנה שלו. וזה כמובן לא הכוונה פה, ולכן הוא אמר שזה לא ייתכן, שרק כשאדם עושה מצווה, מצווה שבין אדם לחברו, דווקא אז הוא קשור לקדוש ברוך הוא. זה התבלגן בצילום, אני לא יודע למה. חלק מהצילומים. זה בשביל זה הם משלמים פה למישהי.
שתיים שמועד.
כן. אז בבית הדפסתי לי אחד כזה, אבל ראיתי. קיצור, תמיד אני, יש לי אחד... כן, האחריות לזולת, האחריות לעם ישראל. אדם לא קשור לקדוש ברוך הוא בלי שהוא קשור לזולת. ואז הוא מצטט שוב מרבי ישראל יוסף שלום פרידמן, הרבי השני מבהוש.
אך העניין דידוע זה אדם אשר עובד את השם באמת כל עשיותיו, אף ענייני הגשמיות כגון האכילה ושתייה הם רק לשם שמיים למען העלאת הנשמות הנידחות וניצוצים קדישים המגולגלים הנמצאים בהם לשורשן בקודש, ועבודה זו רבה וקשה היא, כי אדם עובד את השם באמת ובתמים, מחשבתו קשורה ודבוקה תמיד בהשם. ולכן שצריך להעלות הניצוצות הקדושים לשורשן, מוכרח הוא להשפיל עצמו ולרד ממדרגתו, אולם לזאת צריך הצדיק לחיזוק ואיזה רב שלא ייפול חס ושלום מדרגתו. ואז לא רק שלא יוכל לעלות, אלא שהוא לבד יוכל חס ושלום להישאר בשפלות הדרגה. בני אברהם, אשר דרכו הייתה להכניס אורחים, וכל חוונתו בזה הייתה כדי להכניסם דחת כנפי השכינה. לצורך זה היה צריך לרד ממדרגתו עליונה למען יוכל להעלותם משפלותם למדרגה גבוהה ולהכניסם תחת כנפי השכינה. לכן כאשר אברהם אבינו את האנשים היה סבור בתחילה שהם ערביים, היינו שהם בשפלות המדרגה, רץ לקטר מפתח האוהל, היינו ממדרגתו העליונה באוהלה של תורה ועבודה, והשתחו ארצה, השפיל עצמו למדרגתם הנמוכה בחינת ארציות כדי להעלותם משם. אך כיוון שחשש לנפשו שמא חס ושלום בעת ירידתו מדרגתו לא יוכל חס ושלום לקום, לזאת ביקש והתפלל אל השם, אל נא תעבור מעל עבדך, היינו שהשם יתברך שמו לא יעבור מעליו, שתמיד תהיה נפשו קשורה ודבוקה בהשם, שלא ייפול ממדרגתו אף בעת אשר יצטרך לרדת ממנה. אז מה אנחנו, מה?
טוויסט קטן על גדולה החלטה.
כן, כן, כן. אז א' כדרשה זה נפלא, בין אבל מה אנחנו רואים? הצדיק יורד כל הזמן. כן? הוא יורד למטה ו... מעלה את האנשים שסביבו, אבל הוא צריך נקודה נורא נורא פנימית, וזה קשור למקום הכל כך פנימי, שהוא שם, אחרת הוא יורד איתם. כלומר, ברגע שהוא מחצין, החשש שהוא ייפול. זה בדיוק אתמול שלח לי איזה מכר ביידיש, ש... הוא נסע באוטובוס, והחסידים, מה שיפה, יש להם חוצפה. יש להם חוצפה. נסע, ראה את ציפורה יושבת באוטובוס, יושב לידה. אני אקרא, זה ממש נפלא, שלח לי את זה. ואז הוא שואל אותה ככה, שימו לב.
השנים האחרונות כאילו?
כן. זה... אני אקרא לכם, זה נפלא. רגע. איך הבגדי חוץ פעיר פלוגת אפס ווס מראה בן קיין מל ניש גרדס בפרסיה. הוא שואל אותה, האם זה נכון, לא נעים לו לשאול את השאלה הזאת, וזה חוץ פדיק לשאול את השאלה, אבל הוא חייב לשאול את השאלה. איך הבגרת אז רב ישראל יסגוון את קוף אפרי. האם זה נכון שהיה תקופה שהוא היה חילוני? אותו חסיד. קוק זי מיראון אנזגט מיר באיילישנה. זה בזכות מיר, אני יודע יידיש. שבו שאריאלי היה נותן ביידיש. אז הוא אומר, אז היא אמרה לי, תקשיב למה ש... ואז היא אמרה לי בזו הלשון כך. וזה בעברית. איך אפשר להגיד עליו שהוא היה חילוני? יש דבר כזה ירידת הצדיק. שהצדיק יורד לזמן מסוים בשביל לעלות. זה בדיוק מה שהיה. פרשתי סטור.
וואו.
נכון?
תשלח.
זאת אומרת, כל הסיפור של השומר הצעיר זה, הוא יורד לעלות. ויש לו את המקום, את הסלון שלו, זה הבתי גווי ששם, שם אי אפשר לשתף.
הוא היה בתודעת צדיק
רואה? החידוש שכן. מגיל אפס, הוא נולד, יש תמונה שלו. תבין, כל שנה היה לו גדי, שהוא מגדל אותו, ואחרי כל שנה היו לוקחים לו את הכבש הזה. ועד גיל שבע, ממש גדל כמו נסיך במובן הזה. וזה מאוד מעניין איך גדלים ככה, איך חיים ככה. לא. לא, 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 לא.
אני מאמינה שזה היה תודעה
שלו,
הוא
הלך
לשומר
הצעיר.
זה מה שאני שואל.
לא,
זה קשה
שהוא
עושה. זה מה שאני שואל.
כשהוא הלך להיות
אדמו"ר
בגיל 77, למה הוא הלך להיות
אדמו"ר? א', יש לנו עכשיו גם את רבי יהודה, גם יכול לעזור, הוא ממש סמוך
בנראה.
בואו נראה עוד קצת ממה שהוא אומר, זה נותן... כן, 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 כן,
כן. תראו, העניין מובן, זה לא רק תיאורטי, זה ניסיון של כל אדם שבאמת רוצה לעשות משהו. זה גם דבר, לעשות משהו בעולם הזה. כן? ואני ראיתי אפילו, אצלי זה השפיע עליי, שהתלבטנו אחרי גבעת הדגן, לא היה פה בנייה כזאת וזה, שזה ודאי חילול השם כמו לגור רק לטובת עצמך, מעולם לא קיבלתי כזאת סלידה מזה רק ממנו, זה היה לי ברור שאני לא אגור פה. אז אמרתי, כי אדם לא גר רק בשביל עצמו. פעם הוא אמר, ומה עם אור המאיר לזולתו? ניסי לשבור את הראש, אוקיי, אז מה, אז איפה צריך? זה מה תתקוע. אז היה לי לגמרי ברור שלא. אז חיפשתי מקום גם שיהיה לי קרוב, אחרי הכל גם הקיבוצים העירוניים, זה בירושלים. גם שיהיה לי קרוב, אבל גם שיש שם קצת איזה חצר אחורית, שיהיה אפשר שיהיה איזה זולתו. כן, זה תביעה נורא חזקה פה. לעשות משהו. לקשור את עצמו לאנשים בגלל צרותיהם, בגלל מה שעובר עליהם. לנו בארץ כל כך מכירים את זה, כל כך קשה להתקשר, כל כך קשה להעלותם. אצל בעל פאר ישראל ממש רואים אדם שהוא במדרגה גבוהה, צריכים להבין שהוא לא היה אדם רגיל, אלא כל הזמן חי עם מצב כזה. חשוב להדגיש את התורות, אמר בעל פאר ישראל בחוג מצומצם, בחוג החסידים הנעלים ביותר, ואז הוא לא רק מדבר, אלא שופך את ליבו, וזה הייעוד שלו. לא רק עזרה לאנשים שמיעת צרותיהם, להשפעה על חוג מצומצם של רבנים וחסידים במדרגה גבוהה, על מנת שהם יבואו וישפיעו על הסביבה. תורות כאלה אפשר לומר כיום רק בחוגים שלנו. שימו לב עכשיו לבידול שמתרחש מכל האחיינים והבני דודים.
אני אומר, יש פה משהו גם מאוד שונה מהרב קוק במובן, שהוא כאילו מדבר כל היום על הגאולה שלמה. כן, על הגאולה שלמה, זה כאילו כשאני ביקש לנו לנקז במשפט, כאילו אמרתי לך, אז מה ארגון זה לדבר על זה, זה הגאולה שלמה. כל חסידות יש לה את העניין שלה, ואנחנו מדברים על הגאולה השלמה. והגאולה השלמה, אם אנחנו בתור קוקניקים או מרכזניקים, אז אנחנו מדברים, יש כזה כלל ישראל כזה, וכולם בו ביחד, ואנחנו, ובאמת כאילו פה הוא מדבר על גאולה שלמה, אבל היא כאילו, היא לחוק מצומצם לאנשים, זה ניסיתי לתפוס את זה כאילו.
כן, כן, כן.
זה לא חבא, כאילו גם חבא, אתם רוצים גאולה שלמה מסוג מסוים, אבל הם הולכים כאילו יוניברס.
כן.
מה?
זה אני אומר. צריך לדעת שהתמורות שהחצר הזאת עוברת, שהם בעצם עוזבים את הכפר הקטן ברומניה, שרוב החסידים שלהם זה גויים. זה צריך לתפוס את זה. אנחנו לא מבינים מה זה חסידות, כי ברוך השם, או לא ברוך השם, אבל זאת המציאות. אין לנו פה גויים. יש ערבים, הם לא גויים.
תמיד ברוך השם.
אבל שם רוב החבר'ה שבאו לרבי הזקן מבורוש, לקבל ברכה, היו גויים. עכשיו, שהוא עולה לארץ, מבחינה הזאת זה
מסוים, אבל גם
מזרח אירופאים, פשוטים, תרנגולת.
עיקרים,
כן.
שהבירה והחוצה בסוף היום.
כן. לא קאנט. לא פילוסופיה. מזרח אירופאים. מה קורה כשעולים לארץ? שאין את הגויים האלה. אז אומר, אני מציע שתעשו סיור בשבתות בחצרות רוב האדמו"רים, תשמעו מה שאומרים בתורות שלהם, אני בטוח שלא תשמעו שום דבר מעין זה. כלומר, אני ממשיך את מה שאמרו הסבים שלי, אבל הם שינו, הם ידם על התחתונה. פשוט זה לא הם לא חיים את זה, הם עוסקים בדברים אחרים, לחסידים שלהם יש ודאי בעיות על האדמו"ר להקשיב ולעזור. ציבור זה מדובר בסך הכל באנשים שרובם לומדי תורה ורובם כוללניקים. העולם כיום הוא עולם אחר מאשר העולם של החסידות הישנה, שלמעשה בא במגעים עם כל החלקים של עם ישראל, וכאמור גם מעבר לזה, והוא אומר, אני רוצה לשמר, כלומר, כל הסללום שעשיתי זה כדי לשמור על העם ישראל הזה, כדי לא להתחרד. אני הכל רק לא חרדי. כשהחרדיות אומרת, אני לוקחת פלח מאוד צר ממה שנקרא עם ישראל. ובזה ניחב, זה שוב הוא ממשיך את הדרשה של הפאר ישראל, על מה שאמרו חז"ל, שאול באחת ועלתה לו. פרש רש"י, ועלתה לו לרעה לקונסול לבטל מלכותו. יש להבין, הלא חז"ל דרשו בן שנה במולכו, אמר אבונה, כבן שנה שלא טעם טעם חטא. אם כן, צדיק גמור היה, מדוע לא עלתה לו המלוכה? אלא מובן שאין ממנים פרנס על הציבור, אלא אם כן יוכל לרד ממדרגתו ולעלות על ידי זה את הנשמות הנידחות. כבר שתי היסטור. לרד ממדרגתו ולעלות, בסדר? זה התודעה שבה הוא חי.
מעניין, זה מה, יש בזה כאילו איזה צידוד גם באיזה בשטיות כאילו.
לגמרי.
ולא במאגיד כאילו.
זה מאוד מעניין, יש פה בעצם
מה?
כן, יש פה בלי הטרפת, כן, כמו שאתה כלומר, לא היינו מצפים למצוא את זה פה. וכל שכן מלך ומנהיג ישראל צריך שיהיה לו התחברות עם כל ישראל, אפילו עם אלו הנמצאים בשפלות הדרגה, ועל ידי זה יוכל לתקנם ולהעלותם לשורשם, שתהיה לו התחברות עם כל ישראל. אולם שאול, שהיה מדרגה גבוהה מאוד, לא היה לו ולא היה יכול את הצורך להשפיל את עצמו ולרד ממדרגתו ולהעלות נשמות הנידחות לשורשן בקודש, לכן לא עלתה לו המלוכה. אנחנו בדוד. אנחנו, דוד בשתיים ועלתה לו, הרי אומרת שם הגמרא בעירובין. אתם מבינים מדוע נדמה לי שאני צודק כשאני אומר שתורות כאלה לא תשמעו בתישים של רוב האדמורים? כי בעצם היותם בסביבה החרדית, ומה שמאפיין את החרדיות זה הניתוק הגמור מחובות כלפי אלה שמחוץ לזירה שלהם.
אחר שאנחנו שמולית לקח אותי
לסלונים.
וזה השאלה הראשונה שהוא שם טוב. ומה הקשר בינכם לבין השבוע לשם טוב? הבא השם טוב דאג לכל עם ישראל.
כן.
ואתם? אתם
חסידות,
זה חסידות, כל
העניין
של חסידות.
זה.
כאילו...
מה זה
לאדמו"ר
מסוני?
כן.
מה?
מה אמרנו שתף? מה זה שאלה? מה? תשובה מאכזב. נראה לי שהוא בעצמו יתאכזב מהתשובה שלו.
אדם שלא משרת, לא בצבא ולא בשום שירות אחר, מנותק מכל הצרכים של המדינה. זה הצרה של כולנו, הרי החרדים הם חלק מהגוף שלנו. תראו פה, הוא לוקח את הדרשה של הפאר ישראל, מכניס אותה לצבא, נכנס בחרדים, בסדר? עכשיו הוא הולך לטישים של גיסו הרבה מוויז'ניץ. הוא יודע על מה מדובר. ציפור הייתה נוסעת יום בשבוע, היו באים אליה קבלת קהל בבני ברק מוויז'ניץ. לא רק. אבל פה רואים הבדל עצום. לא ייתכן שאדם ידבר על זה כאשר הוא חושב שכל דתיים לאומיים בקושי שומרים מצוות, ובו בזמן אין לו את האחריות הבסיסית הזו. אז במי שוב הוא נכנס? זה אבסורד. פה אנו רואים את החסידות האותנטית, ששמה דגש על זה, דגש חזק מאוד. יש לפנינו ביטוי של החסידות שלפני ההתחרדות. אולי החרדיות מייצגת את הצדיק המקבל פני שכינה, כלומר זה שאינו יורד ואינו מתחבר. מה הוא אומר? החרדיות זה שאול. ולא עלתה לו, שאול באחת ולא עלתה לו, דוד בשתיים ועלתה לו, כי זה העניין, גילוי האחריות. עכשיו אני זוכר שלקח לי המון זמן להבין את זה. אני רציתי תירה. בסדר, היה לי בארסנל, הייתי במרכז, הייתי כבר בשיח. קראתי את הרב גינזבורג טוב, את הרב שגה טוב, ואני חיפשתי תירה. וזה היו הדיבורים. אני זוכר ש... אמרתי, אז מה קורה? למה זה אנוכי? זה בסדר, זה בני עקיבא. זה בני עקיבא. מה זה עוזר לי? עד שפעם אחת הייתי בחתונה איתו, זה היה לפני 11 שנה בדיוק, בייר, לפני 11 שנה, ואז ראיתי אותו רוקד. ואני זוכר, זה ממש ילך עליי קסם. תום, ראיתי איך הוא רוקד. משהו בריקוד הזה, ביכולת הזאת, גם כאילו האנרגיה המרוכזת הזאת פתאום ידעה גם להשתחרר, נכון? זה נורא תפס אותי. אז שהיינו צריכים להתחתן, התחתנו קרוב לגילו כשלי שהם יבואו. ברכה שביעית וריקוד, כאילו. זה כבר היה... וזה כל הזמן חזר. חסידות שלפני ההתחרדות. חסידות של דוד לעומת חסידות של שאול. שאלה, האם הדברים נאמרים על כל אדם או רק על הצדיק? ואם זה נאמר על כל בן אדם, האם אין בכך סכנות? זה הולך ביחד. קודם כל נאמר שכל אדם צריך להיות צדיק. התפקיד הוא התחברות עם אנשים. זהו, זה התפקיד. זה לא הבתי גבי.
ואגב, לגבי השאלה, אם הוא תפס
את זה בצדיק. לגמרי. כלומר, זה לא אדם שיושב בבית... איך פנחס סדמר כותב את הספר לרבי מקוצק, העלתה יורדת והתריס מוגף. איך? כל הזמן ההתחברות אל האנשים. בירידה קיימת סכנה תמידית. הבש תתייחס לכך במשל שנתן לצלת אדם שטובע במים. מצווה גדולה להציל אדם טובח, לפני שאתה קופץ למים, תבדוק היטב אם אתה יודע לשחות. אל תקפוץ למים אם אינך יודע לשחות. כשאתה מרגיש שיש סכנה שתטבע בעצמך, תיפרד. נראה לי שהנמשל ברור, זה נשמע אולי כמו וורטח, זו בדיוק המציאות. עכשיו הוא מספר על הדוד שלו. אדם היה בא לרבי לא מתוך תענוג, אלא בגלל צרות, מחלות, קשיים בשידוך ועוד ועוד. שזה גם דבר מאוד משמעותי. האם העולם הזה הוא פקטור בקשר בינינו? או שתמיד אני צריך להביא את העולם הבא. בחינה הזאת יש סיפור נפלא שאני אוהב על הרוז'ינר. לדעתי הוא אפילו נכון. אחד, היו לו 5 בנות בבית, שזה ברוך כלכלי עצום. והיה לו עם פרות. והפרות, סיפרתי את זה? כן? לא, אני לדעתי כל חודש מספר. והפרות היו מתות, ואשתו אמרה לו, חלס, אנחנו תקועים, אף אחד לא לוקח אותם, מה אנחנו עושים עכשיו? אז הוא אמר, לא יודע מה עושים, ניסה לרבן, עשה לרוז'ין, טבל, 3 ימים תהילים, תופס תור, נכנס, ואז אומר לעצמו, מה, אני אשאל אותו על פרות? ולא רבה, שאומרים בה, ויחולו השמיים וארץ וכל צבאם, אני לא סגור בכוונות של הצבאם, מה אומרים? טוב, הרבה מספר לו, מה אומרים, חוזר הביתה, אשתו מאחלון אומרת לו, נו, יש ברוכה? ואין, יש את הברוכה, בכל צבועם אני יודע מה אומרים. אז היא מסמנת לו, תחזור. אנחנו צריכים לחתן את הבנות, הבנות תלויות בפרות כאן, יודע, אלה מתות, אף אחד לא לוקח אותם, יש פה מעגל סגור, תפרוץ אותו, תחזור. מגיע שוב לחצר, עכשיו רבס אוהבים מאוד נופש. וזה עוד סיבה למה כדאי לכם להיות רבס. צריכים הרבה נופש. כי זה באמת מאוד אינטנסיבי. מאוד אינטנסיבי. לפני כמה חודשים הייתי אצל איזה רבה, צאתי מנם 3 בלילה, אני יוצא, יש 100 אנשים. חדר קבלה, 3 בלילה. בסדר? אתם מבינים למה הלכו לישון מאוחר. מה?
יותרים לא מקבלים.
אז הם נוסעים. אז שיצאתי, הגבאי אמר לי, שתבר מזל שנכנסת, שאלתי למה, אומר, בשבע הרבה נוסע לנוצרם. אני אומר, מה? לא צריך לנוח, ככה כל הלילות נראים. אז הם מאוד לא היו אוהבים חסידים שהיו באים אליהם בזמן מנוחה. לא היו אוהבים. הבלזר הנוכחי, הוא הולך לטלסטון לנוח, הרבה מגור.
קליב היה בעל אלון שבות.
אה? קליב, אז זה היה הולך, זה הולך להרד. כפר עציון, הרב ליאור לקשת, הרב אבינר, והיא אומרת לו תוסע. טוב, הוא שוב לוקח את איוון והקרקרה, נוסע לרבה, הגבאי מגיע, הוא בשיא העצבים על הכפרי הזה שבא לשגע את הרבה, הרבה רוצה לנוח, הרבה צריך שקט מכל הסידים. התחיל לבכות, אומר לו שלום בית, הגבאי לא נותן, הרבה שומע שיש מריבה, יוצא, אומר מה? אז החסיד אומר שלום בית? שלום בית, הוא חייב לקבל אותו, זה נוקאוט, שלום בית. זה כמו פתחו מאמר מוסגר, שהייתי בדרך לאומן בשדה תעופה, אני רואה מישהו, שלום בית. אני יודע, איך שלום בית קשור לאנשי הלאומן? אומר, היא אמרה לי, אין לך מה לחזור אליי, אם אתה לא מגיע לרפנו ראש השנה. פרגלתי לו 10 דולרים, בחור פיקח, הוא תפס מושב הרבה יותר טוב ממה שלי במטוס. אחר כך מוצא ראש השנה, אני רואה אותו בפושקינה, כל הידיים שלו, מה זה מתנות לילדים? הלוואי עליי ככה בפרגונים. אמר לו, רביד, מה? אומר, האישה התקשרה, אמרה שלום בית זה גם עם הילדים. אם אתה בא בלי מתנות, הם לא ייתנו לך להיכנס. מה אני יכול לעשות? והוא סוחב, איזה רוסי, אוקראיני מאחור, עם עגלת מתנות, סוחב, מה הכסף שלי? לא, שלי הלך לטיסה. אז זה היה שלום בית, אז הרבה אומר, יאללה, תכניס אותו ונכנס. אומר לו, רבה, מה עכשיו? מה, הרגע סגרנו את העניין של בכל צבא? אומר לו, כן. אבל כשאני מגיע במקווה, כשאני בתוך בראש בפנים, אני לא יודע מה לכוון בתפילה שאני למטה. נותן לו מה לכוון, חוזר, האישה מרחוק כבר מסמנת לו, והוא מסמן לה, היא אומרת לו, אתה לא נשלחת שהם ימשיכו למות, הוא אומר לו, במקווה, קיצר איך שהיא שומעת, אומרת לו, טוס, מגיע חזרה, אין לי מלדבר, הגבאי בעצבים. שוב, בלגן נכנס, והרבי אומר לו, נו, אז הוא אומר, הוא כבר לא יודע מה להגיד, מה, עכשיו יתפור לו עוד, מה לכוון עכשיו שאוכלים המויצי? אז הרבי אומר לו, רבי ישראל מאוז'ין אומר לו, הדבר שהכי מעניין את הרבי, זה למה הפרות של החסיד שלו מתות. זה הרבה יותר גבוה מבכל צבע העם, ממה מכוונים במקווה. זאת אומרת, הרוחניות עוברת דרך הגשמיות של הזולת. בסדר? אז מבחינה זאת, גם התורות יהיו מאוד מוכוונות לשם. הוא הולך לשם. פור מפשיסקה, הפוך מרב נחמן, רב נחמן, מה אתם באים אליי על זה? וגם הפוך מחבד, חבד מתנגדים למה באתם אצלי, ועזרת הגופים אין בידינו, אנחנו נראה את זה שנתכנס לפרי הארץ, בעזרת השם, עוד שבועיים. זה הפוך לגמרי. שם היו באים, לכל הרבס של רוז'ין היו באים, כי העסק היה עובד. הם היו רופאי אליל. זה העסק היה עובד. מה לעשות? איך אמר לי, יש ליד הבית של הלל, יש בית כנסת, נקרא רבי חייטאי בלומת. יש שם אחד, הרב שם הוא שרב רב, קוראים לו רבי חיים. אתה מכיר אותו. אז פעם היינו אצלו שם, אז הוא אומר, שמע, באים לפה, למה? לא צדיקים. 90% העסק עובד. יש להם שם אוהל, הם מדליקים נרות, אז איך... העסק עובד, באים כולם מדליקים נרות. דרך כאילו הגשמיות אני פוגש את האדם. אני לא מנסה, הוא אומר את זה. פה יש מצד אחד סיפוק שאתה יכול לעזור ואתה לא יכול...
העזרה שלנו הייתה במויפטים.
יש. כאילו גם משה שמעתי ממנו בניחום.
פשוט הם עשו גם לגויים, והגויים לא מספרים את המויפטים.
הוא אומר שכל הגויות והגויים היו באים כי זה פשוט היה עובד. זה לא היה אישו, זה לא היה... אבל... אתה לא יכול אם אינך אוהב את האיש שעומד מולך ואינך מעריך אותו, אם אתה לא רואה את האור שבו, אך יש סכנה של ירידה. דודי הרבי הרביעי מבהוש, זה מה שנקרא הרבי הזקן מבהוש, רבי יצחק, כשהגיע ארצה בחר לגור בתל אביב, וכך שמר על הקשר עם יהודי רומניה, שרבים היו מעוטי תורה. הוא אמר, אל תבקש שיקיימו מצוות כי אתה מבריח אותם, אל תבקש מהם שום דבר. אבל שבא האישה, עכשיו יש פה גם איזה לוב חבדי, לבקש עזרה מה אז? הוא היה אומר לה, הנה אני נותן לך פסוק, את הפסוק תומרי כשדליקי נרות בערב שבת. בצורה כזאת הוא הבטיח שהיא תדליק נרות למרות שלפני כן היא כלל לא הדליקה נרות. בסדר? זה... 30 שנה הוא חי בתל אביב. הוא היה בקשר עם כל היהודים שלא הקשורים כל כך באדיקות לתורה. באותו זמן מעט מאוד חסידים דרכו אצלו. ברוב ימיו עבר לבני ברק, בתקופה זו גילו פתאום את דודי, הייתה בדיחה שהרבי מבואו שהיה 50 שנה בפנסיה, הוא כאילו לא עשה שום דבר, אך לאחר שעבר לבני ברק פתאום נהיו לו המוני חסידים. צעירים שונים התקרבו, והנשארה פשוט אישיות בלתי רגילה. באותה תקופה היה לו מניין קבוע של 70-80 איש בכל יום, אבל בכל זאת, בחג העצמאות כל החסידים נעלמו כאילו האדמה בלה אותם. זו דוגמה מצוינת לראות כיצד הדברים התפתחו בחסידות עד שהגענו למצב כיום. הוא היה שייך לעולם אחר, העולם של בעל פאר ישראל, ולא היה מוכן להיכנע לחרדיות. נעדוד הזה, כן, כן, כן.
הוא היה החוליה הקודמת בשרשרת.
זה ככה דיבור, א', אני חייב להודות שאין לו דיבורים, אין לו ספר. אז זה מאיזה עיתון של הישיבה, אלון של הישיבה בנתיבות. שיש שם כמה שיחות שלו, שתיים או שלוש שיחות. זהו, אין... אני זוכר, פעם לקחתי את אבא שלי אליו, אבא שלי הוא למדן, הוא פוסק, אז הוא... אמר, טוב, תביא לי את ה... קח כמה שקלים, תקנה לי את הספרים שלו, תביא לי ואני אלמד לפני ואני אדע על מה לדבר איתו. אז אמרתי, מה, אני אביא לו את בית שמי, כתב ספר אקדמי. כאילו זה... כן, זה מערכת אחרת. ברואים, הבאתי פה עוד כמה מקורות מרוז'ין, שזה ממש העניין שלהם. הבאתי מרב משה מבויאן, נרצח בשואה. הוא נין של הרבי מרוז'ין. הרב הצדיק רב שלום יוסף אמר, העולם אומרים על אבי מרוז'ין, שהיה לו מידת סבלנות, ועל רבי מאפתא שהיה לו אהבת ישראל. ואחר הסתלקות, הרבי מאפתא לקח אבי מידת אהבת ישראל. הוסיף אפה קודשו, אני אצייר לכם עד איכן הגיע אהבת ישראל אצל אבי הקדוש, כי אני בעת שאני רואה לאיש ישראל אפילו לאחר שעשה עבירה רחמנא ליצלן הייתי מנשה כל איבריו, אך זה אינו עדיין אפילו אפס קצהו של אהבת ישראל שהייתה לאבי. אז זה דיברנו על אהבת ישראל, האחריות. יש עוד רכיב מאוד משמעותי שאל תתבלבלו. הבטחנו לכם זן וזה לא רם במכינה. היה לי פעם רב בשיעור ב' קראנו לו הרב צ'פחה. הוא היה רואות לך נותן צ'פחה. אנחנו מאוד זלזלנו, מצא את עצמו באיזשהו שלב לבד. איך כותבת זלדה? זה לא מתאים. נכון? אנחנו זלזלנו בזה. ויחד עם כאילו עם לכל יהודי ואהבה והדאגה יש נסיכות ויש קביעה לאמת, יש כמו סכין יחד עם זה, כן? זה סכין מסובכת שם שמסתובבת. זה לא נחמדות, זה משהו אחר. אז הנה, הבאתי פה דלגו, יש הבאתי פה פסקה על אמת מהאוהלי יעקב, שזה הספר, זה התנך שם. אם אתה גדל שם, אתה חושב שהאוהלי יעקב זה רמב״ם. זה הרמב״ם. כתב ככה. דוד המלך אומר שלך אורך ועמיתך ימה ינחוני. דילגתי מקור אחד. הימנותא דהקדוש ברוך הוא נקרא אור. שני אלה, הימנותא דקודש ברוך הוא והאמת היו מנהיגי חייו של חותני. עלי היה דבר קל בינינו, פנחס קוריצר אמר שיברתי אבריי ועצמותיי בהגיעתי לסגל עם מידת האמת בשלמותה והעבודה הזאת ערכה י' ג' שנה. להישמר מדבר שקר אין עכשיו עדיין מדרגה גבוהה כל כך. אבל אפילו קריצת עין, לחץ יד כבר אינם אמת. שוב, התביעה הזאת לאמת, יש בדיחה ששואלים חסיד רוז'ין שמגיע וכולו רטוב אם יורד גשם בחוץ. אז אומר אני לא יודע, שאני הייתי בחוץ ירד גשם. אז יש פה מין קווי קוצק בתוך העממיות הזאת. עכשיו תחזרו רגע לסיפור על הרוז'ינר פה מהרמתיים צופים. זה המקור הקודם שהגעתי אתכם. לא תשנא את אחיך בלבביך. רבי מרוז'ין המשיל הדבר על דרך משל לשני אוהבים שהיה נפשם קשורה באהבה מאוד והיו רחוקים זה מזה. והיה עילה אל אחד מהם ונגמר דינו להרג. פוחד שכל המדינה יבואו לראות דין האיש הזה. הוא בא האוהב הזה גם כן לשם, וחירותו ככן, צעק בקול גדול, הניחו אני, אני הוא שעשיתי העוול הזה ולא חברי. והגיע הדין להמלך וקרא אותם לשאול להם אמיתות הדבר, כיוון שרק אחד עשה הדבר ולמה יחפות זולתו למות בחינם. אז השיב לו, אני יודע שחברי לא עשה שום עוול, כי אני מכיר מזגו ומאותו שאפשר לו לעשות כן. אם כן, אין זה רק עילה. וחיי תלוי בחיי חברי, מוטב שעמות ולא יראה במיטת חברי, כי ודאי אני חייב מיטה אל שהגיע לי עונש לראות במיטת חברי. חל השיב החבר, אז פתר אותם המלך וביקש מהם שבין אוהבים כמותם אני חפץ להיות גם כן. שתכניסו אותי באהבתכם ואני אהיה לכם גם כן אוהב כזה. כן הדבר כאשר הגיע למעלת ואהבת על רעך כמוך, אז אני השם מבקש לשרות בכם שתאהבו גם אותי. ואני אהיה לכם גם כן לאוהב נאמן עד כאן ורב הקדושים. זה נפלא. כאילו, אם באמת קורה משהו בינינו, אז אני אשם ביניכם. מבחינה הזאת, הדיבור על הלכה, אפילו הדיבור על תורה, זה לא מה ששמעתי שם במובן של איפה אתה אוכל, באיזה סימן אותה, או כמה פעמים סימנת, סיימת את יבמות. אלא הביחד, המשפחה, החברה, הדאגה, האמת, האחריות לכלל ישראל, וגם תודעת החלון... שעון חול האוזן. כל הזמן זו תחושה שזה נגמר. שעוד רגע, שיש לנו איזו אחריות, איזו דחיפות כזאת. אחריות למגזר הציבורי, אחריות למגזר החינוכי, למגזר החברתי.
אם אני מבין נכון, בגלל האינטימיות הזו, שאתה יודעת, הדריכה בין הבן אדם הבקשה הזו, שלקבל מהזולת, ליצור, זה כן מהתחושת האחריות הזו, לא יצא משהו בנדל. לא בונה פרויקט שמשנה את המדינה ושיעורי ענק. כאילו, כשזה אינטימי זה קורה.
כן, כן, ולכן אין לי אפילו מה לכתוב ספר. אני הצעתי לו, זה היה אפילו עובר לעשייתם, לקחתי חופש. ואמרתי לו, אני בא חודש, נשב, נכתוב, יהיה משהו. הוא אז בן 80 ו... נכנס ל... 86. עכשיו, 86 זה גיל מעבר לממוצע. ישראל גבר נפטר בגיל 80. וכאילו הוא נרתע מזה, הוא אמר, ברוז'ין לא היו כותבים תורה. אנחנו נפגשים, אנחנו מדברים. מה צריך עוד? ליד היה שני נכדים, אפלבום. לא, לא צריך עוד. כאילו, היית מתקשר, הוא עונה לך לטלפון. היה מתקשר, התקופה מתקשר אליי לפלאפון. בלי כאילו הצורך ביחץ. אין אתר אינטרנט. אין דרמות. יהודה, אתה רוצה לספר? אתה גרת קרוב. אה, לא היית? לא תהיה נהל, אורי יקבל.